נתחיל בסייעת הדשמיה, נפש החיים, שער הרי פרק א'. טוב, כסיב, ויברו אלוהיקים מסר אדום לצלמו, בצלם אלוהיקים ברו איזוי, וכן כסיב, כי בצלם אלוהיקים עשו אס האדום. רב חיים הראשון רבי פה שני פסוקים, בסדר? רבי פסוק אחד, שאיתו החליט לפתוח, שויברו אלוהיקים מסר אדום בצלמו, בצלם אלוהיקים ברו איזוי, זה בעצם פסוק שנאמר איפה? בבריאת האדום, נכון? בפרשה של הבריאה. וכן כסיב, זה בעצם פסוק בפרשה סנויח. כי בצלם אלוהיקים עשו אס האדום, זה בעצם כמה דורות, 10 דורות, מאוחר יותר. כשהקדוש ברוך הוא מזהיר את נויח ששויפך דם האדום בו אדום דומו יישפך, כי בצלם אלוהיקים עשו אס האדום. למה רב חיים הראשון, דבר ראשון, למה הוא מביא שתי פסוקים? בנפש החיים זה קצת קשה להסביר כל פעם שהוא מביא כמה ראיות למה הוא מביא אותם, אבל בכל זאת אתה רואה פה שהוא מביא שני פסוקים ומשני תקופות שונות, כי הוא יכל להביא פסוקים אחרים בצלמנו קדמוסנו שיש גם בפרשה של הבריאה. זאת אומרת, זה לא הפעם היחידה שמופיע העניין הזה של בצלם אלוהיקים עשו אס האדום, אבל הוא מביא את זה בפעמיים האלה. יכול להיות שכוונתו להראות שבבריאה עשו אדום זה נעשה בצלם אלוהיקים ברו איזוי, וגם ההשלכות הדיניות, כן, ההשלכות על פי דין שיוצאות מהאמירה הזאת. היית יכול להגיד שבצלם אלוהיקים זה עשו אסור אדום מתי? כשהיה אוכל בו קדם צרטוני, וכמו שכבר, כן, שהוא היה הגיע מהשמיים עד הארץ, או, כן, או מקצה אוילום, מסויפו אוילום ועד סויפוי, כן, שתי שחוד, אחד שיעור ראו, אבל שהוא היה בכזה גובה, אז הוא היה בצלם אלוהיקים. אבל אחר כך, כשבתושס עולה יקפחו, ולא, כבר אוכל בו קדם צרטוני, ותושס עולה יקפחו, ומי עטוי? והמיעוט היה עטמי עמו, ואולי מיעוט אפילו יותר, מי אומר שעדיין נשאר בצלם אלוהיקים? כי בעומק הדברים היה מיעוט בצלם, הצלם נתמעט, הוא לא אותו צלם כמו שהיה מקודם. אז זהו בעצם מביא פסוק נוסף, שנאמר בבני נויח. ובני נויח נאמר כי בצלם איסור על רציחה של כי בצלם אלוהיקים עשו אס האדום. ועד כמה שיש איסור על רציחה, וכל גוי חייב על זה, נכון? זה אחד משבע מצוות בני נויח שמחויבים בזה. כי בצלם אלוהיקים עשו אס האדום, זה אומר שהצלם עדיין קיים. הוא לא רק היה אז באיזה אדום ראשון עם קדמון שהיה בגן עדן, ששם היה לו איזה משהו כזה בחינה שנקרא צלם אלוהיקים, אלא זה משהו שהוא נמצא וקיים, ו... לפחות במידה מסוימת, אפילו אצל גוי. זאת אומרת, כל אדם, באשר הוא אדם, מוזהר על רציחה, כי בצלם אלוהיקים עשו אס האדום. כן? והפרעה שיפך דם האדום פה, אדום דומו ישופך, אם זה גם על אובר, שזה ודאי אצל גויים יותר מיהודים, תסיס בסנהדרין, הריטבו ורשבו ובנידה וכולו, כידוע. יש בזה איסור, שנאמר, איסור רציחה הזה נאמר לבני נויח, למרות שנישנה וכולי. אבל יש לך כי בצלם אלוהיקים עשו אס האדום. אז זה הצלם, בסדר? יש צלם, צריך להבין מה זה הצלם הזה, ובצלם אלוהיקים עשו אס האדום. אומר רב חיים הראשונר, הנה עומק פנימיוס עניין הצלם, עומק פנימיות עניין הצלם. מה זה הצלם? זאת אומרת, הבנה של עומק הדבר, והדבר בפנימיותו. זאת אומרת, יש בו רבדים חיצוניים, בסדר? יש בו רבדים שטחיים מול עמוקים, ורבדים חיצוניים מול פנימיים. בסדר, אפשר להעמיק בדבר, עוד פעם, בדרך כלל, כשאם דבר הוא שטחי, אתה תעמיק בו, מחיצון תגיע אל הפנימי. אבל זה יותר אפשר להגדיר את זה כמו אורך רוחב ועומק. בסדר, יש מימדים שונים בדבר, יש עומק פנימי עניין הצלם, ומדברים העומדים ברומו של עולם. בסדר, דברים העומדים ברומו של עולם, ופחות נתפסים, כן, ההמשך שלו של הגימור, הקרום זולוס לבני אדום, זה דברים העומדים ברומו של עולם, ובני אדום מזלזלים בו. אתה יודע, זה דברים שעומדים ברומו של עולם, אבל לא תמיד מובנים לאדם בהשקפה החיצונית. בסדר? בהשקפה השטחית על הדברים לא מבינים אותם לגמרי. דברים עומדים ברומו של עולם, והוא כולל רויב סיסרי פנימיוס הזיה. זה שר פבור, כן? להגיד שרויב סיסרי פנימיוס הזיה, מדברים על הנקודה הזאת, זה במידה, אפשר להגיד דורש הוכחה. הגוי הארוכה של מהריץ שמצוינת פה, כן? של רבי צלב הראשונר, הוא בא להראות. איך באמת, איך הכלל הזה של התפיסה של צלם נמצא באופן רחב יותר באוימק רויב סיטרי פנימיוס הזויר, שכמה וכמה דברים קשורים לעניין הזה. אני מציין את זה כי ראיתי שכתבו וטעו בזה. בגולה הארוכה שרביצה לפה, עוד פעם, זה גם על ההתחלה, זה גם מאוד ארוך, וזה גם מאוד קבולדיק, לכן בדרך כלל מדלגים את זה. אבל הוא עושה פה עבודה גדולה מאוד. אני נראה, אולי נסכם קצת מדבריו, מה הוא בעצם מנסה לטעון ומצלה. כי יש כמה וכמה דברים שהם... כשלומדים טוב את ההגדולה הזאת של רבי צלה, אפשר לראות שבפרק הראשון בנפש החיים, הוא מדבר על היסודות של כל הספר. הוא מעמיד כאן את היסודות של כל הספר, במובן מסוים. אבל הוא אומר, יש פה דרויף סיזרי פנימיוס הזויר, העניין של הצלם, אולי עוד מעט נטפל בזה. אמנם כאן נדבר במילה צלם כדרך הפשטונים הראשונים, זכרינו נברוכו, על פסוק נעשה אודם בצלמנו כדמוסנו. שמתם לב, זה פסוק שלישי, נעשה אודם בצלמנו כדמוסנו. ופה אגב לא הוזכר רק צלם, אלא גם דבר נוסף שנקרא דמוס, ונאמר נעשה אודם בצלמנו כדמוסנו, וכך איך דיברו, הסבירו את זה הפשטונים הראשונים. נראה דבר ראשון איך חיים ולוז'נר מביא את דברי הפשטונים הראשונים, ואז נראה את זה יותר. והוא אומר, והוא, כי מילה צלם ודמוס כאן אינו היא כמשמעוי. כי כתוב מפורש, ומה דמוס תערכו לוי, אז אי אפשר להגיד בצלמנו כדמוסנו על הקדוש ברוך הוא, כן, שהוא עושה בדמוס, לא שייך דמוס, שמתם לב שהוא עבר מצלם לדמות. הוא התפוסח בצלם וסיים בדמוס, וזה שתי דברים שונים. א', כי זה שתי מילים שונות, אבל גם יש להם משמעויות שונות. אלא פירושו הוא אומר, דמוס, הכוונה מלשון דמיון, דומה. בסדר? מה דמוס תערכו לוי? אלא פירושו דמיון מה באיזה דבר. כמו דומיסי לקעס מדבור הויסי כחויס חורבויס. אומר דוד המלך על עצמו. הוא אומר, כי לא נעשו לו כנפיים וחרטום. אז בזה שהוא דמיתי לקעת מדבר, הוא לא באמת נהיה כמו העוף הזה שנקרא קעה, ולא נשתנה צורתו לצורת הקעת. רק שנדמה אז, במקרה פעולותיו שהיה נע ונד, כמו הקעת מדבר שהוא ציפור בודד ומעופף ממקום למקום. וגם הויסי כחויס חורבויס, הייתי כמו העוף הזה שנקרא חויס, קויס, שהוא מתגורר בדרך כלל בחורבות, במקומות חרבים. אז הויסי כחויס חורבויס, כך הוא לפי הפשטונים הראשונים זכרו לי מברוכו, אכן על דרך זה הוא עניין מילס צלם, כי הם עוד דוימים במשמו און בצד מה. דומה, יש איזשהו דמיון, גם בדמות וגם בצלם. זה בעצם מה שרב חיים ולוז'נר אומר. יש דבר ראשון לימוד כללי מהפרק הזה. הספר הזה, כמו שכבר הזכרנו באקדומס, בא להשתמש בשפה של חסידס ולהעמיד את היסודות כדרך רבויסינו הראשונים והמקובולים הקדמוינים עד הגוהן, עד עינינו הגרו, בשפה שהחסידס חידשה. בסדר? ולכן הוא כל הזמן מדבר בשפה של חסידס, ובשפה של חסידס יש משהו שמאוד משך אנשים, בסדר? דיבר אליהם מאוד חזק, כי זה לקח את כל המושגים המאוד מאוד גבוהים, שהם כאילו מילי בשמיים, כאילו אתה מתעסק עם כבוד מלוכים, חכו ירדובור, כבוד דבריקים, הסטר דובור, כן? מה אתה מתעסק? ומה שפורשי זויס, בוינן, אין לך עסק בניסטוריס. אז מה אתה, במקום להתעסק ולהבין שמדברים על מה שקורה שם בשמיים, זה הופך להיות למעשה. זה הופך להיות מבשורי איך זה אלוהיקה. כשהאדם הוא, עוד פעם, זה כבר הקדמוינים הוציאו את הפסוק הזה מפשוטוי. שמה חלק אלוהיקה ממעל, כן, הפסוק באיוב, כשהוא מדבר על חלק אלוהיקה ממעל, זה העונש שהאדם מקבל משמיים. חלק אלוהיקה ממעל, שאלוהיקה ממעל נתן לך את החלק שלך, את העונש שלך, את מה שמגיע לך. אבל כבר רבויסינו הקדמוינים הוציאו את הדבר הזה כשלהגיד שכל האדם הוא חלק אלוהיקה ממעל, האדם עצמו הוא חלק אלוהיקה ממעל, כי הנשור במנדה נופח, מדילי נופח, והקדוש ברוך הוא נתן לאדם את הכוח הזה. וממילא, המרכז האבוי של המציאות עוברת לאדם. האדם, במודעות שלו, בתודעה שלו, בזה שהוא חי בעולם ופועל בעולם, מגלה את אוי אוי יסבורך בעולם. וחסידס לקחה את המושג הזה והורידה אותו מאוד מאוד חזק למייסה. יש משפט כזה שאומרים שישראל קודשו בריחו ואוירייס אחד הוא. אז השאלה איך מגלים את קודשו בריחו. אז הדרך שהגוהן העמיד זה דרך של אוירייס. דרך התוירו, תלמד תוירו ותקיים את מצוויס התוירו. ותנר מצוו ותוירו, זה כבר כתוב הזה, וכן לא חוזר על זה המון פעמים, שעל ידי שהמצוו היא חפץ גשמי, קלף, אור של בהמה, ואתרוג, ושופר, קרן של עיל, ואתה משתמש בזה לשם מצווה, ואז האויר טוירו, שהוא אור מופשט לגמרי, הוא צריך נר פיזי, גשמי, שהוא יכול לרכב עליו, שהוא מרכוב על הדבר הזה, ואז נהיה נר מצווה ותוירו אוירה, אוירו תוירו שוכן על הנר מצווה, וזה באמת צוותו, צוויסו, מצווה, חיבור, זה חיבור של שמיים ואורץ, והאורץ הכי ארצית, הכי מגושמת, כן, אור של בהימה, של נבילה, כן, הוא הופך להיות קדוש בקדוש של ספר תוירו, יחס על הגביל ויחס על הקצב, כן, אז הגביל עצמו יש לו קדוש של עצמו לא כולל, בלעדי הקסב שיש בו את הקדושה שלה, שגם הוא, מה הוא, דיו, עם הפוצים, איזה קדושה, רק מה, יש פה כוח הפועל בנפעל, האדם, הכותב, היוצר, המכוון, בכוונה שלו לקח דבר, חפץ גשמי כל כך, ובמודעות של התודעה האנושית, הוא מיידע את המציאות, הופך אותה לחפצה של קדושה, למציאה של קדושה. עכשיו, הדבר הזה, כן, הנר מצווה ותוהר גורל, אומר לך הגוהן, כן, אוירייסה, תעיין באוירייסה, תלמד תוירו, תהיה דבק בתוירו, ועל ידי זה תגלה את קודשו בריחו. החסידס והבעל שם טוב הגיעו עם ישראל. אם אוירייסה, קודשו בריחו וישראל חד הוא, אתה יכול לאחוז בישראל, לעיין בישראל, להיכנס לתוך העולם הזה שנקרא ישראל, כן, שזה אתה, כן, שזה כל אחד מאיתנו, ודרכו לגלות את קודשו בריחו. בסדר, יש אחד הדברים המעניינים, זה יש בהגמורה, בסנהדרין, מספרת ש וחנינו בן דויסו עומד ובא מכשפה ומנסה לכשף אותו, מקשופים, מקריש עם במליו של מלו, והיא לא מצליחה לכשף אותו, אז היא מנסה לקחת עפר מתחת לרגליו, כדי, כי היא חושבת שנועצת רגליו בקרקע ולכן אי אפשר לכשף אותו. אז הוא אומר, אשקוי לי, אינו מלבד או יקסיב. את יכולה לנסות לקחת עפר, זה לא יעזור לך כלום, אינו מלבד או יקסיב, וכידוע, רב חיים ראש לא בנה זה בנפש החיים בשער ג' את היסוד של אינו מלבד. שימו לב, אפילו אין לגלבד, שזה אמורה להיות התובנה הבסיסית ביותר שיש לנו באמונה ובידיעת השם, גם שם זה אין לגלבד, היא כסיב, כך כתוב. אם לא היה כתוב, לא היינו יודעים. זאת אומרת, אין לנו שום אחיזה, שום תפיסה בקדוש ברוך הוא, ואפילו בדבר הכי, אין לגלבד זה הדבר לכאורה הכי בסיסי שיכול להיות, זה הכי תחילת הדברים, בלעדי זה מה, על מה אנחנו מדברים, לשם מה התכנסנו. גם שם זה אין מלבד הכסיב, אז זה השתיית. כך כתוב. ואם כך כתוב בתורה, זאת המציאות. זאת אומרת, אין לנו שום... מה אתה יודע על הקדוש ברוך הוא? אתה יודע על מה שכתוב עליו. אתה רוצה לאחוז בו, אתה רוצה לדבר איתו, אתה רוצה לשמח אותו, אתה רוצה לעשות דברים שהוא אוהב, מה שכתוב. אין לך משהו, אין לך שום דבר שהוא לא כמו שכתוב, מה שכתוב, בכללים שכתוב. יש הקומרנר, בקסמו יפיר כמה פעמים, בגזר החי, הוא חוזר על היסוד הזה, הוא חוזר על הגמורה הזאת, וזה יפריע לו. אין לו מלבד הכסיב. אז הוא הוסיף מילה. הוא אומר, אין לו מלבד הכסיב בליבי. בסדר? כי עוד פעם, ואתה רואה פה איך שזה בא על השולחן, הניגוד הזה בין התפיסה, עוד פעם, התפיסה שבעצם של הגמורה, ומה שבעצם הגוהן תופס, של אין לו מלבד הכסיב, כי תרא, אוי רייסה, זה הדרך להכיר את קודשו בריחו, והדרך היחידה, לעומת הקומארגר, שהוא מאוד מביא את התרא של הבעל שם טוב, בצורוסו, אלא בספרים שלו, שאין אני מלבד בזה ארכאי זה, אין אני מלבד ביקוסו וחוקוך בליבי, והוא חי את זה. כי החוויה של האדם, הישראל, הוא המקשר אל הקודשו בריחו, אלא אין אני מלבד. אז נכון שזה כתוב, אבל הכתוב צריך להגיע אל הלב של האדם, כי שם הדגש נמצא. השאלה היא החיבור, עוד פעם, זה נקודה שחוזרת על עצמה. זה?
חברון גילת הקושבות.
נעשו שני קיליויסוף כשני רבונים, זה דבר שקרה פעם אחת בהיסטוריה. כן, וגם הוא בסופו של דבר התחבר לשם, שקיבל מאדם הראשון וכו'. מנויח וקיבל מאדם הראשון. אז יש באמת תמיד את השלשלת. יש לך תמיד מויש רבינו שמקבל תוירו מפי הגבור. אבל השאלה היא, בסופו של דבר, כשמהלך בדרך שהוא לא נעשו קיליויסוף כשני רבונים, שהוא לא יוצא דופן, הדרך היא דרך תוירו. שים לב יותר מזה, איך אתה תופס אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, אולי במשך הסוף אני משחק אם כן נפגוש את זה, אבל כשאברהם אבינו נדבק ועושה את דרך השם לעשות את צדקו ומשפוט, הוא בעצם עושה את מעתו רחום, מהו רחום, עפעתו רחום, מהו גוי מלחסדים, עפעתו גוי מלחסדים. זה צעילוך בעקבי הצוין, זה לנסות להידבק במצווי סוב, ועל ידי הדוויגוס במצווי סוב, על ידי הדוויגוס בתוירו סוי, בתוירו ובמצווי סוב, זה הדרך בה אנחנו אוחזים בקדוש ברוך. זה הדרך של שלמה יהיה כאוי דיו על עדרי חבריך. נכון, כשיוצאת הרעי או לחפש את הדוי, היא שואלת, איפה? אגידו לי שאוהבו נפשי, איכוס יראה, איכות תרביץ בצהריים, איפה אני יכולה לראות אותך? איפה אתה רואה את הצון או מרביץ אותם בצהריים, שלא ילכו? האיזון הזה, איפה אני יכולה לפגוש אותך? שלומו, אם אני אצא לדרך ואני לא יודע את האמת, אני לא יודע איך למצוא אותך, אני אמצא את עצמי בכל מיני מקומות הזויים. ולמה, שלמה, שלומו, אהיה כאויתיו על ידי חבריך, אני אסתובב. וכל מיני רמאים וזייפנים ימכרו לי רוחניות בגרוש, ואני אפול אצלם, כי אני אגיע מתוך מקום שמנסה לחפש את האמת. והתשובה באה מהדויד, שהקדוש ברוך הוא עונה לכנסת ישראל, הדויד עונה לרעיו, צאי, אם לא יסידאי לוח היופו באנשים, צאי לוח בעקבי הצוין, יש צון שאני הרואה שלהם, תסתכלי, אותם את לא תראי, אבל את תראי את העקבות שהם משאירים בחול. את תראי את העקבות שלהם ותביני, תתבונני ותביני את הדרך בה הנהגתי אותם, וראי אז גדיון צייך, וגם את תקחי צון, ותראי אותם על משכן היסורים באותה צורה שאני הנהגתי את הצון שלי. זאת אומרת, הדרך להידבק בקדוש ברוך הוא, זה פשוט להתבונן בדרכיו ובמעשיו ולהיות גם אני כמוהו. זה הדרך של הרובים. נכון. והדרך הזאת, זה בעצם כל התורה והמצוות. באים בעצם ליישם את הצאי לך בעקבי הצוין וראי אז גדיו יצייך. לראות את הנוגס השם, מה הוא רך ומפתו, מה הוא עפתו, ולהידבק בו, ומשם יש מהלך שלם שזה נפתח. טוב, בואו נשאיר את זה בינתיים בצד. אבל יש לנו פה באמת נקודה כזאת. עכשיו, כשאתה בא ומתחיל לדבר על סיסרי פנימיוס הצלם, דברים מאוד גדולים, כן? יש צדיק ויש למדמם, בסדר? הצדיק מרמז על אויר פנימי, והלמדמם יש ריטפו בסוגיה של אל ולה, שאומר שיש את המלך אוילו. טוב, יש רמז בעניין בריטפו לצדיק וללמדמם. אבל העניין, טוב, יש את הפנימי, זה התברר גם בהמשך הפרקים של נפש החיים, יש את האויר פנימי, שזה אור שיכול להיכנס בכלי, הוא בא לידי ביטוי במעשים של האדם, ויש את הלמדמם שזה המקיפים, זה אורות גדולים יותר שהם מקיפים מבחוץ, והם לא נכנסים פנימה לרוב גדלותם. אולי ננסה אקטומה קצרה כדי להבין את המושגים האלה. יש... כשאדם מדבר עם אדם, מה שאתה רואה בעין החיצונית, זה אתה רואה גוף מדבר עם גוף. נכון? אתה רואה שפתיים, שיניים, וזה מדבר. השפתיים והשיניים זה לא מעניין. אין פה באמת משהו. מי שבאמת מדבר אחד עם השני, זה שתי נשמות שמדברות. שתי תודעות, בסדר? זה לא הפיזי. אתה מסתכל על בן אדם, הפיזי, עשר חמש דקות, זה משעמם, אין מה לראות יותר. אבל כשהתנועות גוף, השפה, הדיבורים, מה שהבן אדם הזה מספר, הוא משהו שהוא מעבר לגוף שלו, זה הדבר המעניין. כשיש מערכת יחסים בשני בני אדם, המערכת יחסים הזאת היא לא מערכת יחסים של שני גופים, היא מערכת יחסים של שני נשמות, תודעות, בסדר? הדבר, תחשבו על זה בעולם גשמי לחלוטין, כן? יופי של פרח. מה יש פה? יש פה גם העלים, מה מעניין? לא, יש משהו בתודעה של האדם, כן, בחלק הפנימי שלו, שמזהה כאן תבנית, והתבנית הזאת, ההרמוניה שבה, לא משנה איך מפרשים את הסוגיה של יופי, התעסקו בזה כבר אלפי שנים, אבל זה גורם לאדם הזה תחושה פנימית מסוימת, שאותה אנחנו מכנים יופי, וזה באמת מושך את הבן אדם. בסדר? וכך גם בקשר בין אנשים, אם זאת אהבה ואם זאת צנאה, זה לא הגוף, זה לא הפיזי. למרות שאין דרך שבה תודעה תתקשר עם תודעה, נשמה תתקשר עם נשמה, בלי גוף בדרך. בסדר? זה המציאות שלנו בעולם שבו אנחנו חיים. אנחנו חייבים גוף, הגוף הזה מעביר את המסר, שאתה קורא ספר. בסדר? יש לך דף ואותיות. הדף ואותיות מה זה? קשקושים. הדף והאותיות, כשהם נקלטים אצל השמיעה, איפה? באיזשהו חלק פנימי שבו, זה מקבל משמעות. עכשיו, המשמעות הזאת תמיד תהיה מורכבת מהנפש השוימי, הנפש המקבל, התודעה, כן, של המקבל, שמקבלת את הדבר מבחוץ, ואז יש לך בעצם את מה שהכותב של הספר כתב, מה הוא חשב, יש את הניטרלי שנמצא לך פה, דף עם קישוטים לבן על גבי, שחור על גבי לבן, ויש את המקבל, ה-receiver, כן, שהוא מקבל את הדברים, ומבין אותם. ויש פער בין מה שהכותב התכוון לבין מה שהקורא קיבל. אתה יודע, זה דבר, תופעה מאוד מאוד מוכרת, כי בסופו של דבר גם כשאתה קראת הספר בתור ילד, אז הגבעה הייתה בדיוק הגבעה מאחורי הבית שלך, למרות שכנראה שהכותב של הספר אף פעם לא ראה את הגבעה הזאת. כי אתה מדמיין, אתה חווה את הדברים, וזה נכנס לתוך המערכת שלך. אבא שלי תמיד אומר כזה וורד חריף, אומר שאנחנו אומרים בתפילה, כן, בפרט ביום הירואים, חוזרים על זה הרבה, הובינו מלכנו. אומר, את המלכנו איבדנו בערך לפני 100 שנה. זאת אומרת, אנחנו היום, המילה מלך לא אומרת לנו כלום. פעם, לפני 100 שנה, כן, לפני מלחמת העולם הראשונה, אז היה מלכים בעולם, ומלך היה מילה מלאת משמעות. המילה הזאת היה לה המון טעמים. היה מצד אחד משהו גדול שאני חלק ממנו על ידי שאני עובד אותו, וזה משהו שהוא מגן עליי מצד אחד, אבל אני נותן לו מצד שני, ומשהו שהוא תפארת ויופי. מלך היה מילה מלאת משמעויות, היא גרמה לך תזוזה מסוימת בנפש כשאמרת את המילה מלך. היום זה חסר משמעות מבחינתנו, זה משהו ארכאי מהספרים, לא באמת, מלך אנגליה זה לא באמת הדבר ה... אין לו את המלכותיות הזו. אז אנחנו אומרים אבינו מלכנו, ואין לנו, מילה מלכנו אין שום משמעות עבורנו. אבל לאט לאט אנחנו מאבדים גם את האבינו. זאת אומרת, אבא גם אמור להיות מילה מלאה במשמעות מאוד מאוד חזקה של קרבה, אני והוא אחד, זה אבן, אב ובין, ומצד שני, כן, יירה וקובוי, והאבא הזה גם הולך ונעלם כבר עם הזמן, כן, פחות ופחות יש לזה את העוצמה הזאת. אז איבדנו את המלכנו, עכשיו אנחנו מאבדים את האהובים. אבל כך זה בכל דבר שמתקבל, הצורה שבה הוא מתקבל תלויה בנפש השמיה. כשאנחנו מדברים פה על הצלם של האדם, זה בעצם החוויה הפנימית של האדם במציאות. בסדר? הדמוס זה המייסים החיצוניים שלו, ויש, בתוך בן אדם יש המון המון דברים. יש את הרצון שלו, יש את החוכמה שלו, את הדברים שהוא יודע כידיעה, יש את הדברים שהוא מבין, זאת אומרת, הוא גם לא רק יודע אותם, הוא שאל עליהם שאלות, הוא ניסה להתנגח עם הידיעה הזאת, הוא לא קיבל אותה כמו שהיא, הוא התנגח איתה, הוא שאל אותה, ובזה הוא ייצר אותה, נתן לה צורה, ואז אין לי ההבון שלו, זה כבר מחובר אליו. אדם יכול לחזור על דברים בלי שלו לגמרי הבין אותם, הוא לא יהיה מחובר אליהם. החיבור אל הדברים נעשה על ידי שאדם לקח את החוכמה הזאת, שהיא כמו טיפה אחת קטנה, והתבונן בה, וההתבוננות הזאת נעשית בצורה של, כך מבואר בזוהר, בצורה של גיחון, של התנגחות, כן? שאתה מתחיל לשאול שאלות על הרעיון, אתה לא מקבל אותו כמו שהוא, רגע, אתה לא מסתדר, זה לא נכון, איך זה יכול להיות? כן מסתדר, לא מסתדר, אתה מתחיל להתנגח עם הדבר, אתה פתאום מבין אותו, ואז נבנה הדבר, והוא מקבל צורה מדויקת, והצורה הזאת, וההתנגחות בדבר יוצרת קשר וחיבור. פתאום זה נהיה סבורה שלך, אכפת לך מהסבורה הזאת, אם מישהו מתווכח איתה, מה פתאום? אתה לא תקבל את זה. בסדר? זה תהליך שנקרא חוכמה, בינה ודעת. דעת זה האדם יודע את הדבר, זה נהיה הוא. זה אכפת לו מהדבר הזה כי ידעתי, הוא יודע את זה. זה חוכמה, זה ידיעה כללית כזאת שלא נמצאת לגמרי אצלו. הכסר זה הרוצון, שם בכלל אין הבנה ברצון. קשה מאוד להבין מה זה הרצון של האדם. אבל יש חוכמה ובינה ודעת. ואז זה בא לידי ביטוי בכל מיני דברים מעשיים יותר. אם זה רצון של האדם להתרחב, אהבה, להתפשט, להיות יותר, לתת, ואם זה, כן, להתאחד עם אחרים, כל התפיסה הזאת, ואם זה רצון שלא, שהדברים יהיו מדויקים, לצמצם, גבורה, כן? לצמצם את עצמו, להעמיד דברים על מיד הסדים, שכר שמגיע, רק כמה שמגיע, עונש שמגיע, בדיוק כמו שמגיע, בסדר, זה מהלך של גבורה, ואז הכל זה עדיין קורה בתוך הבן אדם, זה לא דברים שמתגלים בחוצה. אם יש לך את הרובד של השכל, הרובד של הדעס, המויכין של האדם, המוח של האדם שפועל, ואז יש לך הרובד שאנחנו קוראים לו לב, שזה בעצם התחושה, הרגשות של האדם. והרגשות הם בעצם הרגש של לאהוב, והרגש של לפחד, אהב ויראה. והאהב ויראה האלה שקיימים אצל האדם זה רגשות שפעילים אצלו, והם בעצם לוקחים את הרעיונות שהאדם מבין ויודע, ומרגישים אותם. לפעמים זה עובד נכון, ואז המוח מפעיל את הלב בצורה נכונה והדברים ממשיכים לרדת, לפעמים זה ההפך, הרגש קיים והוא פשוט נהיה בעל הבית לעצמו והמוח לא מצליח להשליט את עצמו על המערכת של הרגשות. בסדר, הדברים העריכו בזה כל כך, לא, 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 באמת לא שייך לגעת בזה אפילו יותר מדי. ומשם זה מגיע אל הרגליים. אל הרגליים זה בעצם אל לנצח בפועל, זה כבר החלק שמגיע קרוב יותר, זה עוד לא למייס, אבל קרוב יותר למייס, זה הרצון המעשי של הבן אדם, זה אם לפעול או לבטל. בסדר? יש לאדם שהוא מחליט, רגע, אז אני לוקח או לא לוקח? יש בתוכו את ההחלטה הפנימית, יש את הרצון שקשה לנו לקלוט בכלל, גם אפילו ב-MRI, כן? קשה לקלוט בדיוק איך זה עובד, אבל יש שם משהו, קוראים לזה פוטנציאל מוכנות. בסדר? אפשר לראות שיש משהו שהאדם רוצה, אדם, זה עדיין לא מכריח שהוא יעשה את זה בפועל, ואז יש את ההחלטה בשכל, טוב, אני לוקח, אני קונה. ואז יש את הרגש, החיבור אל הדבר שהוא רוצה את הדבר הזה, שזה כבר רצון גלוי, מוגדר, ואז יש את ההחלטה של הלמייסה, ואז הדברים באים לידי ביטוי. בחלק בו דברים באים לידי ביטוי, המידה הזאת בנוגש של הקדוש ברוך הוא, והמידה הזאת גם באדם, נקראת מלכוס. המידה של המלכוס, התשע ספירויס אליוינויס, בסדר רחוק כמו בין הודעה, סרסת, גבורות, תפארת, נצח וגסוי, שזה בעצם כל מה שקורה בפנים, זה נקרא צלם, והחלק בו הדברים נראים החוצה, הם פועלים למעשה, זה נקרא דמוס. בסדר, זה צלם ודמוס. עכשיו, פה בעצם רב חיים ולוז'נר בא ואומר, הוא מתחיל לדבר על הצלם, והוא עובר לדמוס. בוא נראה באמת איך הוא הרי בונה את דבריו על דברי הרמב״ם במוירה. הרמב״ם במוירה, בתרגום של מקבילי, יש לי את זה פה, הוא כותב, הוא מתחיל דבר ראשון עם הטעות של אנשים, זה מה שתחילת ה... כן, מוירה, הפרק הראשון, שער א', פרק א'. צלם ודמות. פיסחו שאורים ואורים ויצד יקשרים ורמונים. זה היה כותב, כן? צלם ודמות. אנשים חשבו שצלם בעברית מורה על תבניתו ומתארו של דבר. התור איך הוא נראה מבחוץ? דבר הזה הביא להגשו בגמורה, בגלל הפסוק, נעשה אותו בצלמינו כדמוסנו. הם חשבו שהקל הוא בצורת אדם. כלומר, בתבניתו ובמתארו. והדבר הוביל אותם להגשו בגמורה, על כן האמינו. זה העתקה, זה בסדר, זה לא ממש האמינו, אבל בסדר, ככה מתארים את זה בדרך כלל. האמינו בה וסברו שאם ייטשו את האמונה הזו, הם יכחישו את הכתוב. הם חשבו שאם הם לא יאמינו שהקדוש ברוך הוא יש גוף ממש אנושי, אז הם מכחישים את הכוסו. ואף ישללו את קיומו של הקל אם אין לו גוף בעל פנים ודומים לאלה שלהם בתבנית ובמידה. זאת אומרת, הטעות של אלה, איך הרייבד קורא להם, גדולים וטויבים ממנו, כן, השאלה ממנו מעצמו, ממנו מהרמב״ם, אבל כן, שאומר שכן האמינו בדבר כזה, אבל אומר, הם באמת חשבו שאם הם יגידו שהקדוש ברוך הוא לא בעל גוף, אז הם בעצם אומרים שהוא לא קיים. אלא שהם מדמים שהגוף של, כן, של הקל הוא גדול וזוהר יותר, וגם אינו עשוי מדם ומבשר, זהו סיר רוממותו של הקל לפי סברתם. טוב, מה שצריך להפריך את זה, שזה בכלל לא נכון, זה יתבהר, אומר, בשער בית פרק א', כאן באנו רק לבאר את המילה צלם ודמות, כי הרמב״ם בשער א' אומר, זה פשוט שער של ביאורי מילים. אומר כך, אומר הרמב״ם, הצורה המפורסמת בקרב ההמון, מה שהם מתכוונים, זה נקרא בלשון הקודש, תבנית הדבר ומתארו, המונח המיוחד לה בעברית הוא תואר, יפי תואר ויפי מרא, גם השאלה בשמואל, מה תוארוי? היא שואל שאול את הבעל הסאויב, ומה תוארוי? מה התואר שלו? זאת אומרת, איך הוא נראה? ואז התשובה, ותאמר איש זקן עולה והוא עוטה מעיל, נכון? כסויר בני המלך, ויש גם אפילו צורה שבן אדם נתן לכלי, צורה מסוימת, צורה מלאכותית שנעשית בכלי מלאכה, נאמר יתארהו בסרד ובמחוגו יסוארהו, בסדר? הוא מתאר את הדבר. תואר אין אף פעם על הקדוש ברוך הוא, אומר הרמב״ם. המונח הזה אינו חל על האלוקה, יתעלה כלל, חלילה וחס. אין בשום מקום תואר על הקדוש ברוך הוא, שיש לו תואר. צלם חל על הצורה הטבעית, כלומר על העניין המגדיר את עצמותו, ג'והר, בערבית של הרמב״ם, של הדבר, עושה אותו למה שהוא, והוא מהותו האמיתית באשר הוא המצוי הזה. עניין זה, הצלם, שמגדיר את עצם הדבר, אצל האדם הוא מה שבאמצעותו מתבצעת ההשגה האנושית, ושל אותה השגה שכלית, זה כאילו השכל הפנימי של האדם שמבין את הדברים, זה בצלם אלוהים ברוב ישראל. שאדם יש לו את הכוח הפנימי הזה, השכל הזה. וכך נאמר, אומר, השם בוער צלמום דבזה. בצלם שייך ביזוי. למה? כי בנפש שייך ביזוי. בגוף אין ביזוי. ביזוי, ביזיון, ביזיון וכבוד שייכים אך ורק בנפש, כן, התבהר בהרחבה בדברי מערה לעניין הזה. אומר, ביזיון שייך לנפש, היא צורת המין, לא לתבנית האיברים ומתארם. זה לא התואר, הצורה החיצונית של האיברים. אומר, גם פסלים נקראים בשם צלמים. אומר הרמב״ם, למה? כי מה שרצו מהם זה לא את הצורה החיצונית. הצורה החיצונית באמת משעממת, לא מעניינת. רצו מהם כוח מסוים פנימי שיש בהם. לא התבנית, לא התואר החיצוני. לכן הוא אומר גם צלמי תחויריכם, את זה בשמואל שם, לגבי כשהחזירו את אורין הקודש מפלישתים, המבוקש היה עניין הרחקת פגע התחורים, לא תבנית, לא הצורה, זה צלם. צלמי תחויריכם זה הכוונה רעיון. טוב, אז הוא אומר, צלמים זה על שם התבנית והמידר, אז צלם, הוא אומר, זה מונח רב משמעי, זה מונח שיש לו כמה משמעויות, מסופק, זה לא דבר שהוא מוגדר לגמרי, נאמר על צורת המין ועל הצורה המלאכותית, וכיוצא מתבניות הגופים והטבעיים ומתארם. יהיה נעשה אדום בצלמנו, צורת המין, השגה השכלית, לא התבנית והמתאר, התיאור החיצוני. זה אומר צלם. מה זה?
זאת אומרת, כל צלם, מה שעשו אותו, צלם זה בשביל היחס המסוים, יש צלם שהוא בצורה כזאת.
כל דבר, לפי עניינו.
אבל זה כן מגיע מהצורה...
יש קשר מסוים בין הצורה החיצונית לצורה הפנימית, כי הצורה החיצונית של כל חפץ שהוא באה למלאות את התפקיד של החפץ הזה. ולכן גם כשהם עשו צלמים או צלמי תחוריכם, הם עשו את זה כנראה בצורה מאוד מסוימת שבאה לבטא את הרעיון. אבל יש הבדל אם אני מדבר על החפצה או אני מדבר על הרעיון שמאחורי החפץ שמשתמש בחפץ כדי לגלות את הדבר. בדיוק כמו שאמרנו מקודם, כשבן אדם מדבר עם בן אדם, אז הוא משתמש בגוף כדי לגלות את ה... פנימיות, כדי לגלות את האיש שמאחורי הדמות החיצונית. מבשורי איך זה אלוהיקה? בסדר? מבשורי איך זה אלוהיקה? כמו אדם שמדבר עם אדם על ידי שהוא מדבר בשר עם בשר, הוא מגלה את האדם שמאחורי הבשר, הוא לא נתקע בבשר, הוא מבין את האיש שמאחוריו, הוא מבין את הדבר שמאחוריו, הוא מבין מאחורי דף ודיו משהו שהוא הרבה יותר נשגב, נאצל, הוא משתמש בדף ובדיו כדי לגלות משהו שהוא הרבה מעבר. כך גם אדם מתבונן על הבריאה, והוא יכול, ולצערנו זה קורה הרבה, שהוא תופס את התואר של הבריאה, הוא תופס את החיצוניות של הבריאה, הוא לא קולט את הצלם של הבריאה, הוא לא קולט את התפיסה הפנימית של הדברים, מה נאמר פה מעבר. אדם שמתבונן נכון בבריאה, רואה דרך הבריאה את הדיבור של היוצר. השמיים מספרים כבוי קהיל ומעשה ידוב מגידו רוקיע, יוין ליוין יביע אוימר ולילו ללילו יחווה דועס. כן, יש פה דיבור. אין אוימר ואין דבורים בלי נשמע כל יום, אבל בכל האורץ יצוח כבון ויקסי סבין מיליהם. זאת, יש פה המון דיבור. מבשורי איך זה אלוהיקה? זה לא אלוהיקה, זה על ידי שאני מסתכל על הבשר שלי.
כן, גם באדם בעצמו הוא צריך להסתכל על הצורה החיצונית שלו.
גם, נכון, נכון, נכון. גם האדם בעצמו בעצם צריך להסתכל ולהבין שהגוף שלי הוא כלי, שכלי הזה מספר לי משהו על עצמי, משהו שהוא מעבר.
הוא לא יכול לדעת על עצמו בעצם ההשגה שלו. צריך לראות איך זה קורה בפועל, מה החיצוניות של הדבר.
החיצוניות שלו, תגלה לו מהלך שטחי מאוד. לא את הדבר בעצמו, את הדבר בעצמו הוא מעבר ל... או שאני לא יודע מה אתה מתכוון.
אדם בעצמו לא יכול להשיג בעצמו בלי הצורה החיצונית של
הבשר שלו? עכשיו, למה צריך בכלל?
כן, לא. אחרים כן, אם מגיע לתפוס מה הוא מזתק. בלי הצורה שהוא בפועל ידבר איתי, אני לא אשיג בו. אבל באדם בעצמו, הכוחות שלו, ההשגה שלו בעצמו, זה גם נובע מאיך שהוא מבטא את הפועל, כאילו הרעיון. אדם יכול להשיג בשכל גם בלי שזה יהיה לזה ביטוי בצורה.
בעיקרון אתה צודק. בעיקרון אתה צודק, אבל רב חיים וולוז'ין דווקא פה יבוא להדגיש שאי אפשר צלם בלי דמוס. את הצלם בעיקרון יכולת להשיג גם בלי הדמוס. אבל, וזה מאוד משמעותי, ההבנה הזאת. כי בגודל של רבי צלם חוזר על זה. הצלם חייב דמוס, ובלי הדמוס אנחנו לא נוכל להשיג את הצלם. ופה זה אגב עוד נקודה שבה הוא נכנס לנקודה של ויכוח עם החזירים. כי כשאנחנו תופסים את הדמוס, וכמו שרבי צלם הגודל שלו מעריך בזה, שבצלם היה מיעוט, הצלם התמעט, הצלם היה בהתחלה משמיים עד האורץ ומסוף העולם ועד סופו, ואז בתור שסורי כפרחו והצלם התמעט, הצורה הפנימית העליונה מאוד התמעטה. אין לאדם את הכוח שהיה לו אז כשהוא היה עוד המורי שבגן אלינו, כבר לא. ואוי לחסכם כל ממיוס, כן, זה נגיע למי יואמו, כן, אומר לך תרס כהן. זאת אומרת, אז כן יהיה משהו שהוא מעבר לזה. אבל היום אין לנו באמת את הצלם, אבל הדמוס לא השתנתה. בדמוס לא היה מיעוט. ואנחנו נוצרנו בצלם ובדמוס, אבל כמו שהגדרנו, הצלם זה החלק של הפנימי של האדם, שם היה מיעוט גדול. אבל בחלק של החיצוניוס, הוא בא ומדגיש את זה, בחיצוניוס אין מיעוט. והמשמעות של האמירה הזאת, היא שעוד פעם, כשיהודי בא ומניח תפילין, אין הבדל בין הנוחס תפילין שלו להנוחס תפילין של מוישה רבינו. בסדר? כשאתה עכשיו קורא קרישמה, אין הבדל בין הקריאה השמה שלך לקריאה השמה של רבי שמעון בר יוחאי. כי המייסה אין בו מיעוט. ולכן העוצמה, הכוח הכל כך גדול של המייסה. ופה הוא סוג של מתווכח עם אלה שניסו להגדיר דברים מאוד מאוד גדולים על עבודה פנימית מתוך זלזול בפרטי המעשה החיצוניים. רק מה, התנאי הוא שפשוט תעשה את המייסה. תעשה אותו. עוד פעם, בצלם שלך יש פער עצום בינך לבין רב שלמה ירחי. יש שמיים ואורץ. אבל בדמוס אין מיעוט. ועד כמה שבדמוס אין מיעוט, זה הופך את המייסים למרכז העבודת השם שלנו. כי שם אין מיעוט, שם הדברים נשארים כמו שהם. אפשר להתרחב בזה הרבה, אבל פה זה נקודה שהוא חשוב לו להדגיש. ושימו לב, לכן הוא בעצם עובר פה מצלם לדמוס. עכשיו אני רוצה לראות איך שהאדם במגדיר את הדבר הזה של דמוס. הוא אומר, דמות הוא מונח הגזור מדמה, כן, דומה, כן? וגם הוא דמות דומה בעניין. ופה בעצם זה ציטט לנו רב חיים ולושלר, חלק מהדברים, כי דבריו דומיסי לקעס מדבור, אומר הרמב״ם, לא באו לומר שהוא דומה לה בכנפיה ובנוצותיה, אלא שיגונו דומה ליגונה. הצער שלו דומה לצער שלה. וכיוצא בזה, כל עץ וגן אלוהים לא ידומו אלוב ביופיו, אומר הפסוק ביחזקאל. כן, לא היה עץ וגן אלוקים שדומה אליו ביופי. מה הכוונה דומה? כן, הוא דמות בעניין היופי. חמת למו כדמות חמת נחש. דמיונוי כאריה יחסוי פליטרוי. כל אלה זה לא שהוא נהיה אריה, אלא דמות בעניין. לא בתבנית ובמתאר. תבנית ומתאר זה צורה חיצונית לגמרי. דמיון זה דמיון בפעולות. פעולות מעשיות, דברים מגלים. צלם זה בשכל הפנימי של הדברים. בתפיסה המאוד פנימית של הדברים. הוא אומר, וכיוצא בזה נאמר, דמוס כיסאי, ביחזקאל, כן? אומר, דמות בעניין הרוממות והנכבדות, שהיה, יש לכיסא, גם כדמוס הכיסאי, לא בחיבועו, בעוביו, באורך רגליו, כמו שחושבים הפתאים. וכיוצא בזה דמוס החיוס. פה זה מה שיש לאדם. לאדם יש צלם ודמוס. יש לו דמוס, שזה כוח הפעולו, שהוא יכול לפעול בעולם פעולות של מייסי אלוקים, ויש לו חוץ מזה צלם אלוקים, שזה הכוח הפנימי של האדם. וכיוון שהאדם מתייחד בעניין מופלא מאוד שבו, שאיננו קיים בדבר מן המצל מתחת גלגל הירח, כן, בכל העולם. והוא ההשגה השכלית שאינה משתמשת, לא בחוש ולא בעיוורים ולא בכפיים. דימה אותה לעסוק עשה אלויקה שאינו על ידי אמצוי, אף שאין זאת דומות באמת, אלא במבט ראי ראשון בלבד, ובשל אותו עניין, כלומר השכל האלוקי הדבק בו, נאמר על האדם שהוא בצלם אלוקים ובדמוסוי. לא אישה אוקיי להסעלהו גוף, כך שיהיה בעל דו ניס. בסדר? זה לא שהאדם, לא שהקדוש ברוך הוא יש לו תמיד כזאת, אלא שיש בעצם לאדם צלם ודמוס. הצלם זה החלק הפנימי שבו, שמורכב מכמה וכמה דברים, וזה בעצם פה יש לך צדיק למד ומם, בסדר? הצדיק זה מה שמכונה האור הפנימי, זאת אומרת כשאדם עושה מעשה, אז יש פה מעשה שהאדם עושה, הפעולה שהאדם עושה, אם יש בה משמעות פנימית לפעולה הזאת, כן, דיבור של בן אדם, יש משמעות לדיבור, הוא כותב, הוא אומר משהו, הוא עושה מעשה חסד, מעשה מצווה, יש פה פעולה של חסד. החסד הוא אור פנימי של הדבר הזה. עכשיו, האור הפנימי הזה מגיע, יש לו גם דברים שהם לא כל כך מוגדרים בו במייסה, הם מעבר למייסה, הם מעבר לדברים שמוגדרים ונראים בפעולה של האדם. עכשיו, תחשוב על זה ברמה פשוטה של דברים שאדם עושה, אפילו שם קיים הדבר הזה של פנימי ומקיף. יש אדם שהוא עושה מייסה חסד, ויש אדם שהמייסה חסד מגלה שהוא בעל חסד. בסדר? יש שור שנוגח, ועכשיו הוא עשה מייסה נגיחה, ויש לזה קרן, כי כבונוסי לאזיק, יש לו כבונס. אז הוא כבונוסי לאזיק, אבל למייסה, ואז מתגלה שהוא נגחן. זאת אומרת, זה כבר הגדרה על האדם בעצמו. האם זה נמצא במייסה? בסדר, זה נמצא בצירוף של מייסים. צירוף של מייסים מגלה לך על מי הוא באופן של מקיף, לא באופן של פנים. בסדר? אני, דוגמה אולי ש... מקובלים התרכזו עליי, אבל בסדר, ולפחות בשביל ההבנה הראשונית של הסוגיה הזו. וממילא, יש דברים שנמצאים בגלוי במעשים, ויש דברים שכבר מתגלים מתוך ההיקף של הדברים. המקיף, ושם יש לך מהצדיק, שזה 9 כנגד ה-9 ספירויס, הפנימיות, כי הדמוס, זה איך שהדברים מתגלים בחוץ. בסדר? יד שנתנה למישהו מטבע, זה הדמוס. מעש החסד, זה הצלם. זה הצדיק של הצלם. והאיש חסד, הרצון לחסד, האור של החסד ששורה על האדם הזה, שדבק בקונו ומתדמה לקונו, שם זה הלמד והמם, וכל אחד לפי דרגו, אז אני לא ניכנס כעת לפירוטי הדברים. אבל בא לנו רב חיים הראש, הוא אומר שתראה, אתה תראה את הצלם הגדול הזה, ואת האוירויס הנפלאים, והסוילס סיסרי פנימיוס הזויה. תדע לך, זה לא דבר נפרד מדברי הפשטון. הדרך להפריד בין פשט הדברים, ופשט הדברים, הרב חיים ולא שלו לקח אותנו למאוד קיצוני בפשט, כן? עד למוירה, בסדר? עד לשם הוא לקח אותנו, שפשט. תדע לך, מה שנאמר פה, זה בעצם מה שנאמר במקומות הכי עמוקים בקבולה וסיסרי פנימיוס הזויר. זה אותה אבונה. צריך ללמוד כדי לראות איך שבעמק הפשט נמצא האבונה הזאת. וזה יסוד שנמצא מאוד חזק אצל הגויין, והגויין חוזר על זה במשלי כמה פעמים, שהסויד והפשט הם אחד, ולא להפריד ביניהם. יש בזה הבון עקרונית של איך ניגשים לפשט, ואיך ניגשים כמובן ללימוד הסוי, כשניגשים, שזה צריך להיות, זה צריך לנברוע מתוך ההבנה של עמק הפשט, מתוך ההבנה של הדברים, ויש לזה גם השלכות כלפי הגישה שלנו בלמייסה של הדברים. אם אנחנו מבינים שעמק הפשט זה בעצם עמק הסוד, אז לא יכול להיות מציאס שבן אדם בשביל לקיים את עמק הסוד יפרוש מדברים שמבוארים בפשט. זה לא יתוכן, נכון? כי זה מופקע. זה מה שזה אומר שבעצם לא הבנת. זה המקסימום שזה יכול להגיד, לא יותר מזה. כי אם היית באמת מבין על כל חוק שזה היה מוביל לאותו מקום. ובסדר, זה... שימו לב, הספר הזה בעצם הוא בא להעמיד דרך. את הדרך של הגויים, שבעצם זה דרך של המקובולים הקדמויים. ולכן, שימו לב שהוא חוזר פה על כמה וכמה יסודות. על היחס של הצלם, בסדר? היחס אל כל העולם של האבוידו הפנימיס, אתה יכול להגדיר את זה במילה אחת צלם. העולם של האבוידו החיצויניס, של המייסים, זה העבודה של הדמוס. בסדר? האדם נתן צדוקה או לא נתן צדוקה? הניח תפילין או לא הניח תפילין? האם הוא הרגיש בעיר או אולי הוא בעיר או לא? זה קורה בצלם. איך אני מתייחס בצלם? הצלם, וכמו הכל של הצלם, הצלם זה עולם פנימי שבו יש מיעוט, אבל בדמוס אין מיעוט, ולכן הדמוס אמורה להיות מרכז העבודה שלך, מרכז חייך. וממילא, הפשט של הפששטונים הגדולים ביותר, פשט כפשוטו, והעומק הכי גדול הם בעצם נקודה אחת, ומה שהוא בא להראות שזה בעצם נובע מנקודה אחת, ופה זה מתפתח באופן של ארבע אויסי אספאי, מובילים לאיש רוח, מים, אופור, שהם יסודות, ומזה נבנה הכל, וזה בעצם הצליח בעלם את רעמם, וזה רמיצה לדלושנר, בא להראות ממש איך שזה נקודה אחת, איך שכל פעם, בעצם מה שאנחנו מתעסקים תמיד זה בעולם הפנימי הזה, ביחס אל המייסים החיצוניים שאותם אנחנו עושים. המייסים החיצוניים הם העיקר, וכשאדם לומד את הדברים כמו שצריך, משם הוא מגיע.